מי שמגיע למקום חדש, אומרים חז"ל, ופוחד מעין רעה, זוכרות? אז יש עצה של חז"ל מה לעשות. תיקח את אגודל יד ימין ביד שמאל, ואת אגודל יד שמאל ביד ימין, ויגיד, אני פלוני בר פלוניתא, אני פלוני בן פלונית, מזרעו של יוסף הצדיק. כמו שעין רעה לא שלטה ביוסף, כך עין רעה לא תשלוט בי. אז דיברנו על זה שהמעשה הזה הוא לא מיסטיקה, המעשה הזה הוא מעשה שמחבר אותי אל המהות של המעשה. ובעצם מה שחז"ל מבקשים ממני לעשות כשאני או מגיעה למקום חדש, זה לעשות חיבור מאוד מאוד חזק בחיים בין העולם הרוחני לעולם החומרי. לא לעשות הפרדה, לא ליצור מציאות כזאת שיש עולם... מי הביא את השעון החמוד הזה? מי החמוד נראה לי, אני לוקחת אותו מרחק. כל דבר שהוא קטן, אני מתה עליו, לא משנה מה זה, זה יכול להיות שעון, זה יכול להיות גם חטלטול. יש לנו חטלטול חדש בחצר, כל פעם כשאני רואה אותו אני נמצא ואז אני שמה לו גבינה ואז באופן מפתיע הוא חוזר. תחשבו לבד למה. בכל אופן גם זה ממש חמוד. אני לא אקח את זה, אל תדאג. לא סבסדתי. יש לי שעון על היד, מצבי תקין. אז מה חז"ל מבקשים? חז"ל מבקשים, אל תעשי הפרדה, יש כאלה שהם, אתם יודעות, הם חובבי דת. בסדר? יש להם חיבה אל הדת. יש את החיים והעולם, ויש רבע שעה ביום שהם הולכים לתפילה. כל קשר בין התפילה לבין החיים הוא מקרי בהחלט. כן, יש תפילה, אז הם יכולים לשים כיפה ולמלמל מילים, ואחר כך חוזרים לחיים ועושים בחיים מה שרוצים. אומרים חז"ל, אין כזה דבר. אין פינה בחיים שהיא לא יונקת מן הרוח, ואין פינה בחיים שהרוח לא מקרינה על החיים המעשיים. אין כזה דבר. החיבור הזה הוא מאוד מאוד עמוק, הוא מאוד מאוד חזק. את לא יכולה להגיד, הגעתי עכשיו למקום הזה והזה, פה זה לא קשור, פה זה משהו אחר, פה זה לא שייך לקודש, ואחר כך נחזור אל הקודש. זה לא הולך ככה. הקודש זה לא חתיכה שלא שייכת החיים, זה לא עולם בפני עצמו. העולם שלי זה עולם של קודש. המגמות שלי זה מגמות של קודש, הרצונות שלי זה רצונות של קודש. וכל הדברים החומריים שאני עושה, הם גם יונקים מן הקודש, וגם הקודש משפיע עליהם. וזה הצורה הזאת של החיבור, אמרנו שבלי האגודל אי אפשר לעשות כלום בידיים, בכלי המעשה. אז האגודל זה ביטוי לזה שהחיבור מאוד מאוד חזק, ושאנחנו רוצים באמת, וזה דברים שכל הזמן לבדוק את עצמי. אני מסתובבת, אני עושה, אני מדברת, אני חושבת, אני פועלת, האם זה יונק מן הקודש, האם זה מחובר אל הקודש, האם הקודש משפיע מרוחו על המעשים. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני שחז"ל אומרים להגיד, אני פלוני בר פלוניתא מזרעו של יוסף. אז קודם כל דיברנו על יוסף, שדמות יוקנו של אביו נראית לו גם במקומות הכי נמוכים, וזה מה שעוזר לו להתרומם. דיברנו על זה שכתוב וינוס ויצא החוצה, כן, שזה חז"ל אומרים זה הים ראה וינוס, שבעצם מה שיוסף מצליח להתגבר, כן, ראינו אתמול דברים על היצר הרע. על היצר הרע לא כל כך קל להתגבר, והיצר הרע הרבה פעמים משתלט עליי, והיצר הרע הרבה פעמים מפיל אותי, וכשיוסף מצליח ברגע האחרון להתגבר על הניסיון עם אשת פוטיפר, ואמרנו שזה היה ניסיון מאוד 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 קשה, דמות יוקנו של אביו נראתה לו, זה אומר שאבא שלו הולך איתו לכל מקום. גם לכם יש אבא ואמא, אבא ואמא שקוראים להם, חוץ מאבא ואמא שלכם, אברהם, יצחק ויעקב ושרה ורבקה ורחל ולאה, ושנה שלמה אפשרתם לעצמכם באמת להיות בנות של האבות והאימהות, באמת. ושאבא ואמא האלה, חוץ מאבא ואמא שלנו כמובן, שילכו איתנו לכל מקום, שתמיד החותמת של חברון, כן, תעשו עוד כמה חולצות כאלה, שלא תשכחו את הביטו אל שרה תחוללכם, ותביטו בפנים אל שרה, תביטו בפנים, זה יוסף הצדיק, יוסף הצדיק כמה שהוא רחוק פיזית, אבא שלו נמצא איתו עמוק, 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 ולא עוזב אותו. זה בתוכו. אז קודם כל, חזל מבקשים, תזכיר לעצמך את יוסף, שיוסף היה אולי במקומות הכי, 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 הכי קשים, ובתוך המקומות הקשים האלו, הוא זוכר מאיפה הוא בא ולאן הוא הולך ומה השורש שלו. אז קודם כל, תזכרי את האבות והאימהות. מפה באת. זה היסוד והמקור של כולנו, אבל את זכית גם שנה שלמה להידבק בהם, שנה שלמה ללכת בדרכם, שנה שלמה להקשיב להם. אז תקחי אותם איתך, תקחי אותם איתך לכל מקום. ואחר כך נראה באמת למה, קודם נקרא דברים על יוסף, ואחר כך נראה למה דווקא להגיד את השם של אמא, למה לא להגיד את השם של אבא. זה מעניין שגם על חולים מתפללים עם השם של אמא. על דברים אחרים לא תמיד, אבל על מחלה מתפללים את השם של אמא. מה יש באמא? וזה כבר שיעור על אמהות, וכדאי בסוף שנה לדבר גם קצת על אמהות, בזמן לא הצגתי לכם בנושא הזה. כן. חז"ל אמרו לקחת את אגודל יד ימין ביד שמאל, את אגודל יד שמאל ביד ימין. ככה, תזכרו את זה, ככה צריך לעשות. שהכל מחובר מאוד 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 חזק. ולהגיד, אני, ליאב, בת, בטח אומרים אמא שלך, מרים, מזרעו של יוסף הצדיק, כשם שעין רעה לא שלטה ביוסף הצדיק, כך עין רעה לא תשלוט בי. וזה לא מיסטיקה, זה אמת. טוב, אז אני בדף שלנו, במילים, והנה כוח החוזק הנפשי הפנימי. זה קצת אחרי הפסקה שמתחילה במילים, על כן לנקוט זקווה דיידה דימינה, שמוציא אל הפועל פעולותיו המתייחסות על מטרות השכל, רואות, פשוט לי יש צילום קצת אחר. זה לא בדף של עכשיו, זה דף שהתחלנו אותו כבר מזמן. הדף של עכשיו זה כשאם לא נגמור, אם נגמור את זה. הדף על יוסף הצדיק, נו. כתוב שם על כן לנקוט זקפה דיאל, כן. בפסקה הזאת, אני אגיד לכם כמה שורות, 2, 4, 6, 8, 10. על כן לנקוט זקפה דיאד דימינה.
מה המילים?
המילים מבחינים, והנה כוח החוזק הנפשי הפנימי. בסדר, יש? מצאנו? זה שורה עשירית מלמעלה. והנה כוח החוזק הנפשי הפנימי מצינו באמת ביוסף באופן מאוד נעלה בניסיונו. אלם יפה תואר עבד שתהיה נפשו חזקה כל כך עד שהצדק הפנימי של הקריאה ואיך העשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים יהיה חזק כל כך מבלי תת כוח לפעולה של השפעת אדונתו, הוא כוח נעלה פנימי מאוד. עד שזכה באמת על ידי זה להנחיל גם כן לבנה ואת אותה הכנה של החוזק הפנימי מבלי סט פנים אל העולם החיצוני, במקום שהוא עומד לסטן על העולם הפנימי. נראה לי שקראנו את זה פעם שעברה, אני רק אומר שני דברים שהרב חוזר עליהם כל הזמן. למצוא את הכוח שלי בתוך עולמי הפנימי. לא לנסות למצוא את הכוח במה שיגידו לי, ואיך יסתכלו עליי, באיזה ציון אני אקבל, אם כן נתנו לי מחמאה, אם לא נתנו לי מחמאה, אם מעריכים אותי או לא מעריכים אותי, אם העולם חושב שיש בי משהו או לא חושב שיש בי משהו. כל מה שאדם צריך להתחזק ממנו זה קודם כל מה שקיים בתוכו. כל מה שאספת בשנה הזאת, כן, תכניסי את זה לתוך איזשהו תרמיל, והתרמיל הזה בתוכך. זה לא מישהו אחר, והכוח שלך הוא מתוכך. ואל תמדדי את עצמך מול אחרים. הרבה פעמים אומרים לי מילה טובה, אז פתאום אורו עיניי, אומרים לי, עושים לי איזה פרצוף, פתאום אני מרגישה מיובשת. העבודה של הפסקה הזאת זה למצוא את העוז והעוצמה והכוח שלי בתוכי, להאמין בעצמי. אם אני מאמינה בעצמי, אז יגידו לי מילה כזאת או מילה אחרת, זה לא ידגדג. אולי זה ידגדג, אבל לא מעבר לזה, כן? זוכרות את השד מאתמול. אז השד הזה לא יצליח לפגוע בי, אם אני בטוחה בעצמי, אם אני איתנה מבפנים. זה מה שכתוב על הדגים שבים, שאין עין הרע שולטת בהם כי הם במעמקי האוקיינוס. מי שבמעמקי האוקיינוס לא רואים אותו, הוא נסתר מעיני בני אדם. ככה קודם כל אני צריכה להרגיש, כמו הדגים האלה שבים. זה מצד אחד אומר הרב, ומן הצד השני אומר הרב כל הזמן לרצות שהחיים יתעלו, לא למדוד את החיים בצורה השטחית והרדודה והקטנה והמקובצת שלהם, שהרבה פעמים ככה העולם מודד, נכון? יש פרסומות, אתה חייב את זה לעצמך, ואם אין לך את זה, לא, לא, אם אין לך את זה, אין, אתה לא שווה. כן, אז ברור שבעינינו זה מגוחך, אבל יש לזה הרבה דוגמאות, איך העולם חושב שאם לא תהיה כזאת, אז לא תהיה שווה, ואם לא תהיה כזאת, אז לא תהיה שווה, ואם לא תהיה כזאת, לא תהיה שווה. אין, לדעת להסתובב בעולם כביכול מעל כל ההבלים של העולם, הרדידות של העולם, השטחיות של העולם, המריבות הקטנות של העולם, כל זה לעזוב את זה. אז זה מצד אל תקרי עלי עין אלא עולי עין. בסדר? אז שני כיוונים יש לנו, כיוון אחד פנימה אל תוכי, וכיוון אחד מעלה אל השאיפות, כן? אל המגמות, לא להתעסק בשטויות, לא, מה זה לא להתעסק בשטויות? הכוונה? לא שהאנרגיות הנפשיות שלי והמעשיות שלי התעסקו בשטויות, פגעו בי, אמרו לי, העליבו אותי, הסתכלו עליי, כן העריכו אותי, לא העריכו אותי, לעזוב את זה, זה לא קשור. לדעת לעמוד מול אלוקים, לדעת מול, אם את רוצה לדעת איזה ציון את מקבלת, את תשאלי את עצמך מה אברהם אבינו היה אומר לך על מה שעשית, מה יצחק היה אומר לך על מה שעשית, מה שרה הייתה אומר, זה המדד שלנו, ולא כל מיני מבטים חיצוניים, שפלים, רדודים, קטנים ועלובים. כן? ואני יודעת גם באמת שהרבה, שוב, הכל אני יודעת מבוגרות, שבהרבה מקומות יש בתוך הלימודים תחרותיות, צריך להגיע להישגים הכי גבוהים, צריך להצליח את ההצלחות הכי גדולות, זה לא בכל מקום, אבל בהרבה מקומות המדד הוא מאוד 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 מדד של ציונים והישגים, והמרצה נתן לך מחמה או לא נתן לך מחמה, להצליח להשתחרר מזה, להצליח לעזוב את זה. לחפש הכל או פנימה או מעלה, לא להישאר בתוך הרדידות והקטנות והשטחיות של החיים, של עולם הזה. כן. אמנית,
כאילו, פשוט כמו מה שאמרנו שאנחנו צריכים לעשות את זה, אז כאילו, אני חושבת שנראה את החיים שנעשה.
כן, איך נראה בעיני אברהם, יצחק ויעקב? בחברה זה משהו אחר, בחברה זה איך אני בת של אלוקים מול החברה, לא איך החברה מודדת אותי במדדים שלה. יש פה שני דברים, יש את המדדים של העולם. כן, העולם אומר, אם תקבלי בפסיכומטרי 800, וואו, חבל על הזמן. ויכול להיות שמישהו יתקבל לרפואה כי הוא קיבל 800, והוא בן אדם מכוער, והוא בן אדם אגואיסט, והוא בן אדם שעסוק בעצמו, והוא בן אדם שהשם ישמור שהוא יהיה רופא. בסדר, אז הוא קיבל 800 פסיכומטרי, מה זה מעניין אותי? יכול להיות גם ביחד. אבל אני אומרת שהעולם לא מודד את זה ככה. העולם, המדדים שלו זה מדדים אחרים. אם אתה משיג איזה הישג, לא משנה, זה לא חייב להיות ציון. אז אתה נחשב. אם אתה מיליונר, אז אתה נחשב. אם אתה, לא יודעת מה, פוליטיקאי, אז אתה, זה לא עושה. זה גם איך שאת עומדת מול העולם, זה אם את עומדת כמו בת של אברהם, יצחק ויעקב. לא כמו איך שהעולם מצפה ממך. לא כמו איך שהעולם, העולם הזה אני מתכוונת למקומות הנמוכים, להצלחות הקטנות, להבלים. מזה אנחנו צריכים להתרחק. זה הבעיה שלנו. זה עבודה מאוד קשה, נכון, אני לא אומרת את זה סתם. באמת העולם עודד אותך לפי ציונים. נכון, וגם בזוגיות זה ככה. למה הבעל שלה מוריד את הפח והבעל שלי לא מוריד את הפח? למה הבעל שלה חוזר? כן. זה כל הזמן, אבל זה מה שחזל מבקשים. תהיי פנימית, תיכנסי פנימה. אל תמדדי לפי אחרים. גם תחרות להיות הכי צדיק, זה גם על הפנים. מה זה להיות הכי צדיק? תהיה. מה פתאום אתה מודד? למה אתה מודד את הצדיקות שלך מול אנשים אחרים? תמדוד את הצדיקות שלך מול אלוקים. זה מה שאלוקים רוצה ממני או לא רוצה ממני. אם מישהו יושב בישיבה ולומד הרבה דפים כדי להשיג את כולם, אז זה אותו דבר. זה חיצוני. החיצוניות הזאת יכולה להיות בכל תחומי החיים. תיכנסי פנימה. תשאלי את עצמך, אברהם, יצחק ויעקב רוצים שאני אהיה כזאת? אברהם, יצחק ויעקב ייתנו לי צלש? לא באמת צלש, זה מה שאני רוצה, זה דמות דיוקנו של אביו נראתה לו. בטח שזה, זה מאוד 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 קשה. ואתה לא יודע, לפעמים העולם בז לך, כן? באמת לפעמים העולם בז לך. אני זוכרת בנות, אני לא רוצה להגיד מה הם למדו, שלא ילחצו פה. בנות שלמדו איזה מקצוע שצריך להגיש, אני רומה זה. שצריך להגיש הרבה עבודות, לא משנה, רמזים. מי שתבין, תבין, ומי שלא, אני מעדיפה שלא תלחץ. כל הזמן תחרות של מי העבודה הכי הכי יפה. לא היה, אני זוכרת שבנות התקשרו אליי ואמרו לי, במקום, את בכיתה עם תלמידות אחרות, נכון? במקום שתלמידות יסכימו לתת רעיונות, צריך להמציא פרויקט ולתת רעיונות. אין דבר כזה, אף אחת לא נותנת רעיון לשנייה, חס ושלום, חס וחלילה, וגם כל הזמן יש תחרות מי תגיש את העבודה הכי יפה. זה מורד עצבים. למה? למה? למה צריך להגיע לעבודה הכי יפה? למה אי אפשר ש... ואחר כך המרצה, כשכל אחד מגיש את העבודה, באמת, זה הכל אני שומעת מבנות, אין, לא, 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 לא הייתי בקטעים אלה פעם, אבל המרצה מתיח בך ביקורת על כל פיפס, לפני כולם. כולם יושבים, כל התלמידים יושבים, כל אחד מגיש את העבודות שלו, ואז המרצה מתחיל בביקורת שלו, יריות, יריות, יריות. לא, מה אתה מרגיש? מה אתה מרגיש? אתה יושב שם, אתה אומר, וואלה, מה קורה פה? חיצים, חיצים, חיצים. ואז לחזור הביתה ולהגיד לעצמי, אני שווה וטובה, וזה בכלל לא משנה מה המרצה הזה אמר לי, זה סיר קשה. באמת, זה כל מיני דברים. סתם, זה דוגמאות שאני הזכרת מתוך החיים. ויש כאלה שהם, שזה משגע, זה פשוט לא נותן להם לנשום את החרותיות הזאת. ומי, זה אבא, זה לא קשור אלייך, תרגיל. אמרתי שאני לא אומרת יותר מדי רמזים מה זה. וגם אני לא אגיד שזה באריאל, שלא תלך על זה. זה היה לפני הרבה שנים. בטח המרצים כבר התחלפו שם. ברור שזה זה. אמרתי שאני אומרת רק ברמזים, אבל זה היה לפני הרבה שנים. עדי תרגיע אותך. לא, אתם תהיו אבוקה וירח. אחת שנה שנייה. הרי זה אבלים, זה אבלים. זה אבלים מה שהמרצה אומר, זה אבלים. זה שטויות, אבל אתה יושב בחברה כזאת ואתה אומר לעצמך, וואלה, אני שווה או לא שווה? וכל כולם יושבים שם ושומעים מה שאומרים עליי, מה, אולי אני לא שווה כלום. זה מה שחז"ל מבקשים. תיכנסי פנימה ותתחברי לדברים האמיתיים שלך. ויש, כן, יש... זה תלוי באיפה לומדים. באוניברסיטאות יש יותר הקפדה על המרצים, שיהיו יותר מנומסים. אבל מי שלומדת במקומות פרטיים, המרצים אומרים שם מה שבא. כן, את גם משלמת 30,000 שקל לשנה, וגם המרצים אומרים מה שבא להם, כי הם לא כפופים למל"ג ולא לכלום, והכל סבבה. וכאילו הכל סבבה. יש לי בנות שלמדו במקומות פרטיים. מרצים, כדי להיות פופולריים, מדברים במילים גסות, בחוסר צניעות. כל התלמידים צוחקים, שיא המצחיק. שבועות הראשונים פשוט היא לא יכולה לשבת שם. היא הייתה קצר, לא יכולה לשאת את זה. וגם אתה במקום אקדמאי, כן, מקום אקדמאי אמור להיות, נכון, הם, לא יודעת, מנומס, מכובד, כלום, כל אחד מחרבה שם מה שבא לו, איך שבא לו, מתי שבא לו. וככל שהתלמידים יותר צוחקים, אז הוא עוד יותר מרגיש פופולרי. זה עולמות של הבל, זה עולמות של רשעות. אבל יש את זה. ואם אנחנו לא נבין שאנחנו יכולים להיפגש עם דברים כאלה, ואנחנו כל הזמן צריכים להיות איתנים בתוכנו, אז אתה מתרסק, אתה מתרסק. יש לי בנות ששנה שלמה נלחמו לעבור ממקום חילוני למקום חרדי. כן, לומדות כל מיני מקצועות כאלה שבאמת יש את זה או בחילוני או בחרדי, והחרדים עכשיו לא יכולים לקבל בנות שלנו בגלל שהמל"ג לא מרשה להם, הם מאוד מאוד רוצים. אבל המכון להשכלה גבוהה לא מסכים שבנות שלנו ייכנסו למקומות חרדים. יש לי בוגרת השנה. היא עד שהיא צריכה להתקבל למקום חילוני, היא פשוט מתה שם כל פעם מחדש. פשוט חודשים הלכה עם מועקה בנפש בגלל איך שהמרצים מדברים. ופשוט יצא לאיזה קרב מטורף, 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 ובשנה הבאה היא פשוט בהיי. בשנה הבאה היא הולכת ללמוד בחרדי, פשוט ב... היא אמרה, עכשיו אני צריכה ללמוד איך ללמוד בחרדי, כן? כי יגידו לה כל מיני דברים בטח על מה שהיא חושבת, אבל זה משהו אחר לגמרי. אבל זה קרבות קשים, יש לי גם כאלה שניסו ולא הצליחו. ועדיין שומעות את כל ה... הטינופת הזו. שוב, אני לא יודעת לאן צריך ללכת, כי זה שאלות אחרות. אבל הדעת שהעולם יש לו מדדים אחרים. ויוסף אומר לך, יוסף היה במצרים, זה הכי רחוק מכל, כל, כל, כל מה שיש פה, בסדר? שיא התומעה, שיא השפלות, שיא החוסר צניעות, שיא האגואיסטיות. הקיצר, העולם הכי רחוק, ואומר, אבא שלי כל הזמן בתוכי, אבא שלי כל הזמן בתוכי. ואתם צריכות לקחת מפה את אברהם, את יצחק, ואת יעקב, ואת שרה, ואת רבקה, ואת לאה, וגם את רחל, אפילו שהיא קצת יותר מרוחקת, וללכת איתם ולהגיד, זה שלי, זה העולם שלי. ולא לשכוח את זה, זה יוסף, זה יוסף. עכשיו הרב אומר, על כן הוא סתנו של עשיו, כתוב בפסוק, והיה בית יוסף לאהבה ובית עשיו לקש, כן? זה מה שכתוב בנביא עובדיה, ושעשיו אינו מוציא את חובת מרכז עולמו, כי אם על פי ההשפעה החיצונה לבדה, עשיו זה תרבות המערב, עשיו זה התרבות שמבקש מאיתנו להיות אין, כן? הכל זה איך רואים אותך ומה אומרים עליך, והתדמיתנות והיחצנות וכל הדברים האלה. כי באמת תוכל החרב להיות למרכז החיים, אם לא שכבוד המדומה של גיבורים שופכי דם יגדיל עקב על היושר והצדק הפנימי, הוא אדום וארצו אדומה, אין לך צבע הפועל ככה בחיצוניותו לגרות את עצבי הרעות כצבע האדום, אבל פורע פרעות בסדרי העין פנימה. כן, אז דיברנו קצת על צבע אדום כשלמדנו לפני יום הכיפורים הלשון של זהורית שהופכת ללבן, אבל הצבע האדום הזה זה צבע שהוא צבע של עשיו, זה צבע בולט, זה צבע מושך את העין, זה צבע שמנסה שכולם יראו אותו. אני חושבת שזה הצבע הכי, 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 הכי בולט מכל הצבעים שיש. אמנם ילדות קצנות אוהבות צבע אדום, אני מקווה שזה עובר להם באיזשהו שלב של החיים. אבל אז אדום זה מצד אחד צבע אדום, ואדום מצד שני זה האומות, כן? תרבות המערב. זה האומות שהכי, הכי, הכי, הכי הרבה שפכו דם לאורך ההיסטוריה האנושית. על מה הם שפכו דם? על מה? על מריבות, על מדנים, על סכסוכים, כל מיני קרבות הזויים וחסרי כל ערך, זה אדום. הכל חיצוני, אין, הכל נבוב, הכל ריק והכל חיצוני. אומר הרב, זה יוסף, זה המלחמה באדום. יוסף הוא זה שיכול להילחם באדום, כי יוסף הוא פנימי, הוא בדיוק הפוך מכל החיצוניות הזאת. הוא הפוך מהצבע האדום, והוא הפוך מהשפיכות דמים של עשיו. ובאשר יחס כלל ישראל גדול הוא אל יוסף, ובפרט שעל ידי עירוב המשפחות אי אפשר כלל כמעט שיהיה אדם מישראל שלא נתערב בו מאומה מגזע יוסף. ובזה נתברכו להיות בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו. היינו יופי עם גבורה, מתאים לגבורה, לא יופי המחליש את הגבורה הפנימית האמיתית. אז אתם יודעות שיוסף הצדיק היה מאוד יפה. ויופי, שוב, בעם ישראל יופי זה לא דבר חיצוני. יופי זה הבאה של עולם פנימי שלם שקיים בתוכי ומקרין החוצה. אז כשיוסף מתברך על ידי משה, משה קורא לו בוחור שורו הדר לו. מצד אחד שור זה גבורה, וקרני ראם קרניו, ראם זה היופי. יוסף זה שילוב של יופי וגבורה. יופי שלא נופל ביופי חיצוני. יופי שלא נופל בתדמיתנות. יופי שלא נופל בחיצוניות, אלא באמת יופי שמבטא עולם פנימי שלם. והרב אומר שכולנו צאצאים של יוסף, כי כל השבטים התחתנו עם שבט יוסף, כן? זה לא שכל שבט נשאר רק בפני עצמו, אלא ברוך השם השבטים התערבו, ובכל אחד מעם ישראל יש את הכוח הזה של יוסף. על כן נקראו כל ישראל בשם יוסף, כמו שאיר גם כן אמר שם. נו, איך כתוב הפסוק הזה שכולנו יוסף? זה כתוב בספר תהילים, או מזמור פי, או מזמור פי ו, מי פי? לא, אתם לא זוכרות בעל פה תהילים?
אולי תהילה.
כן, במזמור פי. כתוב, רואה ישראל האזינה, נוהג כצון יוסף. נוהג כצון יוסף, הכוונה שכולנו הצון של יוסף. כולנו יצאנו מיוסף הצדיק. ובאמת, מפני ההשפעה הגדולה, זה תהילים פי. ובאמת, מפני ההשפעה הגדולה של הכישרון המיוחד של של השליטה הפנימית שהוכן בזה יוסף, יצא אל הפועל על ידי ניסיונו, שמאז נקראו בשם צדיק כדברי הזוהר. כן, אז גם על זה דיברנו. יוסף לא סתם נקרא יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, צדיק זה במסילת ישרים, זהירות, זריזות, נקיות. זהירות, זריזות, נקיות זה בן אדם שהוא גם זהיר על כל פרט, והוא גם זריז לדבר מצווה, והוא גם נקי. אתם בנקיות כבר? הגעתם לנקיות? אשריכם. אז זה יוסף הצדיק. יוסף הצדיק הוא תמיד נזהר, הוא תמיד זריז והוא תמיד נקי. זה יוסף. ומכוח זה הוא לא נופל בחטא אשת פוטיפר. וצריך לקחת איתנו את מסילת ישרים בכיס, ולא, ולקחו שוב עוד פעם. אנחנו לא מידת הנקיות, בטח שלא אחר כך. אני קורא את זה כל פעם, עוד פעם מחדש. זהירות, זריזות, נקיות, זהירות, זריזות, נקיות. אני שמחה תמיד ששרה כל שנה משתדלת להגיע לפרק י' א', זה חשוב. הוא המון המון פרטים והמון המון נושאים, אבל זה נמד. זה להגיע לשם, זה. כן. אין לנו ברירה, זה העבודה שלנו, אין ברירה. אנחנו לא מספיק שום דבר, אנחנו כלום לא מספיק. אנחנו הכל לא מספיק. אני לא ראויה וכולנו לא ראויים, אבל אין לנו ברירה. אין ברירה, זה העבודה שלנו. אמנם אין די שהכוח של השליטה הפנימית יהיה רק בערך מושכל אצל האדם, כי אם צריך לו גם כן שיהיה מורגש ומוטבע. הגענו לאימא. עכשיו זה שיעור עליכם, בסדר? הרב אומר שזה לא מספיק. כל מה שאמרנו עכשיו, להתחבר לעבוד ולתורה ולדרך ושלכל מעשה יהיה חיבור לרוח, כל זה נכון. את צריך עוד משהו. צריך שזה גם יהיה בתוך החיים. אי אפשר שזה רק יהיה במוח. אי אפשר שזה יהיה רק בתובנות, בהכרות, בהשקפות. אי אפשר. בשביל זה צריך את איבא. מה ריבונו של עולם עושה? כן? למה אנחנו מזכירים? אני אליאב בת מרים. למה? למה? איפה אבא? לאן אבא הלך לאיבוד? בסדר, רבא כבודו עם כמו מונח, אל תדע. אבל מה קורה עם אמא? אז ריבונו של עולם עשה כזה פלא שכזה. שהילד, עוד לפני שהוא נוצר, עוד לפני שהוא נהיה עובר, ריבונו של עולם מניח אותו ברחם אמו. אין קופסה לילד הזה. אין אינקובטור חיצוני. אין. בטח שאלוקים יכול לעשות אינקובטור. אין לו שום בעיה. אם בני אדם עשו אינקובטור, גם אלוקים יכול לעשות. אלוקים אומר לך, תקשיבי, יש לך בתוכך כוח מופלא מיוחד לגדל את כל הילדים בעזרת השם שיוולדו לך. ממתי? עוד מרגע היווצרם. יש בתוכך משהו, איזה רגש נשי עמוק פנימי, שהוא שייך רק לך. והתינוק הקטן הזה שאת הולכת לגדל, הוא צריך להיות דבוק אלייך, מרגע היווצרו, מה זה עושה לו שהוא דבוק אליי? הוא חש אותך, הוא מרגיש אותך, הוא איתך, הוא שייך לעולם שלך, הוא לא משהו חיצוני, הוא חלק ממך. זה הפלא הזה, זה פלא שאומר לך איזו אחריות אדירה, ריבונו של עולם. נתן לך ריבונו של עולם, בחר בך, אומר אין מקום יותר טוב ממך. אז קודם כל, זה תשעת החודשים שהתינוק הולך ומתרקם ברחמה של אמו, בשלבי ההתפתחות שלו, עוד לפני שהוא יוצא לאוויר העולם, אומר לך ריבונו של עולם, את המקום הכי טוב. לא רק פיזית, את המקום הכי טוב. שבאמת זה כמו גן עדן, ברחם של אמא זה כמו גן עדן. הוא לא צריך לדאוג לאוכל, הוא לא צריך לדאוג לטמפרטורה. הכל שם נעים וחמים וטוב, הוא מקבל מזון מהשיליה, והוא נמצא בתוך איזה מים כאלה, נכון? גם אתם הייתם רוצות כל היום להיות בתוך איזה מעיין, לא? שמעתם רחוק כל הזמן המעיין. והכל רגוע ושלב, ויש מלאך שמלמד אותו את כל התורה כולה, באמת זה גן עדן. ואלוקים אומר לך, זה שלך, את, את זוכה שבתוכך יש גן עדן לתינוק שלך. והכל טוב, הוא לא צריך לדאוג לשום דבר משום דבר. שוב, זה לא טכני, זה משהו שקיים בתוכך. זה משהו שאת יכולה לתת לילד הזה. ואחרי שהוא יוצא מן הרחם, אומר לך ריבונו של עולם, אל תפסיקי, אל תפסיקי להיות רחם. בסדר, הוא כבר יכול להיות לבד, אבל אל תפסיקי להיות רחם. תמשיכי לתת לו חן וחסד ורחמים ולהטיב ולחבק ולהקשיב ולתת מקום ולהיות איתו. וכל מה שאימא נותנת לילד שלה לאורך השנים, אז זה נכון שכשהם יותר קטנים, וגם זה הפלא אלוקי, כשהם ממש ממש קטנים, הם חסרי אונים. חס ושלום תינוק שיניחו אותו על האדמה, כמו לא משנה, כמו גדי, כמו ציפור, כמו עבור של החתול הזה, לא נראה לי שהוא יצליח לחיות כמעט בכלל. ריבונו של עולם אומר לך, אם את לא תדאגי לתינוק הזה, לכל, כל, כל מה שהוא צריך, התינוק הזה כיפשוט או ימות. אז את לא, את, קודם כל, אם את צריכה לתת לו את המזון הפיזי שלו, גם זה פלא אלוקים. מה עכשיו להתחיל להעניק אותו? וכל הזמן הוא מאיר אותך, ואת לא ישנה בלילה, ואת לא יכולה ללכת כמעט לשום מקום, כי את צריכה לסחוב אותו איתך לכל מקום, אז את כל פעם שואלת את עצמך, כן ללכת, לא ללכת, ביחד איתו, לא ביחד איתו. אלוקים אומר לך, זה שלך. זה מתנה שקיבלת, יש משהו שאת נותנת לתינוק הזה, שאף אחד בעולם לא יכול לתת לו, לא זכאי לתת לו. נכון, אז המציאו לאורך השנים, איך קוראים לזה? מזון חילופי, נכון? אפשר לתת לו מטרמה. אם את יכולה, אל תתני לו מטרמה, תני לו את הזכות לנוק ממך. תני לך את הזכות להעניק לו חיים. וכשאישה נותנת לתינוק שלה חיים, אין דבר גדול מזה. הוא קרוב אל אמא, הוא מרגיש את הגוף שלה, את החמימות שלה, את האהבה שלה, את זה שהיא נמצאת שם תמיד. אף פעם אל תסתכלי על השעון ותגידי, רגע, עוד לא עברו 4 שעות, פעם היה ספר כזה, היום הפכו זה ל3 שעות. אם לא עברו 4 שעות, התינוק לא צריך לאכול. אל תאמינו לזה. זה אבלים. אני לא זוכרת בחיים שלי שאני מסתכלת בשעון כשאני, לפני שאני פותחת את המקרר. אף פעם לא. למה? כי עכשיו אני מרגישה שאני רוצה לאכול. מביאים לו עברו 4 שעות, אז אסור לי, זהו, לא אכניס לו ביגלה, לא ופה, לא שוב. לא. אף בן אדם מבוגר, אולי מישהו שעושה דיאטה, איך קוראים לזה, מדויקת. אז כתוב לו כל שעה מה לאכול. בסדר, בזרימה של החיים. איך אפשר לקחת תינוק קטן, הוא בוכה, הוא מרגיש שהוא רעב, ולהגיד לה, סליחה, עוד לא עברו כמה שעות, אדוני, אתה לא יכול לקבל את האוכל שלך. הפוך. אתם יודעות, הרבה פעמים אני רואה את הנשים שיש פה מבנות בנשים, שהן הולכות עם תינוקות, יש להם סדינים כאלה ענקיים, אז כשהם קטנים הם עטופים מקדימה, וכשהם גדולים הם עטופים מאחור, הן יודעות לעטוף, אני לא יודעת איך הן עושות את זה, איזו אומנות כזאת, והן הולכות עם הילד, הוא כבר בן שנתיים, רואים שהוא כבר גדול, והן הולכות איתו על הגב. אני אומרת, וואלה, איזה דבר מדהים, זה כאילו זה ברור להם, שלאן שהן הולכות, הילד הזה דבוק אליהם, זה פשוט, ככה הן היו הולכות לשדה, הן לא משאירות את הילד עם בייביסיטר, והולכות לשדה לבד, ככה הן היו קוצרות את החיטה, ביחד עם התינוק. זה משהו מדהים בעיניי. נכון, אחרי הרבה שנים שהיה כאלה דברים כאלה, אז המציאו מנסרי, שזה חתיכת בד ארוכה, 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 שככה עוטפים את זה, המציאו, כן, העתיקו. מהעולם העתיק. זה דבר כל כך מדהים, זה דבר כל כך יפה, שילד יודע שיש משהו שהוא כל הזמן מקבל מאמא שלו, היא כל הזמן לצידו, היא כל הזמן נמצאת שם לתת לו. אומר הרב, יש איזה חוסן פנימי שאמא נותנת לילד שלה, וזה זכות רק של אמא. ואם אמא לא תיתן לילד שלה את זה, אז זהו, אז הלך, אז אין. איזה שריטות זה עושה בנפש? אין לי מושג, אני לא יודעת להסביר לכם. אבל אני לא אומרת את זה ביחס לעבר, אני אומרת את זה ביחס לעתיד. כן, אז את יולדת תינוק, אני זוכרת שמישהי התקשרה אליי ואמרה לי, שהיא אמרה לי אמא שלה, מה באמת כל הזמן אני צריכה, היא לא הבינה, היא אמרה, מה הוא לא יכול לאכול לבד, כל הזמן אני צריכה להכיל אותו, מישהי תמימה, חמודה, חכמה גם. היא הייתה בשוק, איך זה יכול להיות, שמעכשיו זהו. רק היא ורק היא ורק היא וכל רגע וכל דקה ומתי שהוא צריך. אני לא אומרת שזה לא קשה, אבל איזה דבר מופלא זה, איזה זכות מדהימה זה, שאלוקים אומר לך, אני בוטח בה, שאת נותנת לו את הדבר הזה, וזה הולך איתו. כן, אז כתוב בגמרא, אני לא זוכרת אם זה על רבי יהושע או על תנא אחר, שבגיל 95 או 85, סליחה שאני לא זוכרת, נראה לי 85, הוא היה מצליח להתלבש על רגל אחת, והוא אמר, חמין ששחתה נעימי, הפינוקים שאימא שלי פינקה אותי כשהייתי קטן, הם שעמדו לי בזקנותי. זה שאני בגיל 85 יכול לעמוד על רגל אחת ולעשות דברים, זה הפינוקים האלה, החמימות שאימא שלי נתנה לי כשהייתי קטן. אז למה, אני אומרת לכם את זה, כי העולם אומר אחרת. העולם אומר, תדאגי לעצמך, אני רוצה שכולכם תדאגו לעצמכם, בסדר? העולם אומר, את יכולה לעשות הכל. העולם אומר, קריירה זה נורא חשוב. העולם אומר ש... מה זאת אומרת? גם לך יש חיים משלך. אני גם מסכימה עם זה, בסדר? אני גם חושבת שיש לך חיים משלך. אני גם חושבת שאת חשובה. אני גם חושבת שיש לך מקום. אני גם רוצה שתפעלי ותצרי ותעשי. אבל יש איזה דבר שאין מישהו אחר בעולם שיכול לעשות את זה. זה רק את. רק את יכולה. בדיוק דיברנו על זה שכשעושים הפריה חוץ גופית, אז בשמונה ימים הראשונים של התאים, זה עוד כלום, בסדר? יש ארבעה תאים, שמהם בסוף, בסוף, בסוף התפתח התינוק. אז המדע גילה שכדי לעשות הפריה חוץ גופית, או לעזור במחלות גנטיות, נניח אם יש איזה גן מסוים, אז אפשר להוציא תא אחד, זה רק שמונה ימים ראשונים. של מה? לא שלה, הוא עוד לא עובר, הוא עוד לא כלום. הוא כמה תאים, אז אפשר להוציא את זה מהרחם, לעשות את מה שצריך לעשות, ואחרי שמונה ימים אין מצב, חייבים להחזיר לרחם. אין דבר כזה שהמדע יכול ליצור רחם מלאכותית. אין רחם מלאכותית, אין דבר כזה בעולם. למה אין רחם מלאכותית? כי זה שלך, זה שלך. אלוקים אומר לך, את האימא. אין דבר כזה שמישהו אחר או משהו אחר יצמיח וייצור את הילד הזה. זה רק שלך. אבל שוב, זה לא נגמר אחרי 9 חודשים. זה רק שלך. הילד הזה הוא רק שלך. אז נכון כשהוא קטן, אז את אומרת, וואלה, מתי הוא כבר ירדם ויהיה לי כמה רגעים? וכשהוא גדול, את אומרת, די שכבר יחזור הביתה, אני כבר מתגעגעת, עם מי הוא מסתובב, לאן הוא הולך, איפה הוא, בסדר? אבל זה שלך. זה שלך, וברור שכשהוא בן 2 זה לא כמו כשהוא בן 5. וכשהוא בן 5 זה לא כמו כשהוא בן 8, וכשהוא בן 8 זה לא כמו כשהוא בן 18. אבל יש לך זכות, יש לך זכות להיות אימא של ילד הזה, ומה שאימא נותנת לילד הזה. אין דברים כאלה בעולם, אין מישהו אחר שייתן לו. זה סגור. בדיוק אני זוכרת שמישהי סיפרה ש... מישהי מהדורה, אם סיפרתי לכם את זה, אז כבר תגידו לי, מספיק עם הסיפור המחוז במה עצמו. היא סיפרה שהבת שלה התקשרה אליה מבית ספר ואמרה, אימא, שכחתי את הנעל הספורט, זה כבר פעם שלישית, אני חייבת, חייבת, חייבת שתביא לי אותם. מה, וזה, אימא בבקשה, והיא בכתה, והיא דאגה, מה המורה תגיד לה? נעל ספורט. שטויות, אבל אם נכון, בסדר, שכחת את הנעל ספורט. יאללה, תסתדרי, את ילדה בכיתה ג' בסדר, אז המורה, תיחס עלייך, תעניש אותה, תיקח אותך למנהל, מה יקרה? אבל היא שמעה בקול שלה שהיא כל כך לחוצה וכל כך דאוגה. לקחה את הנעל ספורט, הדורה היא מפה זה רבע שעה. נסעה רבע שעה, הביאה לה את הנעליים. כשהיא חזרה הביתה הייתה בדרך תאונה, שעתיים לקח לה לחזור הביתה. דיברנו על זה, העברתי איזה שיעור בהדוריי ודיברנו כמובן על אימהות, אז היא סיפרה את זה. אז נשים התחילו להגיד, מה, איזה מפונקת, ועכשיו כל דבר שהיא תרצה, היא תחשוב שאת חייבת לעשות בשבילה. אמרתי להם, תדעו לכם שאני שומעת סיפורים כאלה, אני מתרגשת. א', אני לא חושבת שתמיד צריך לעשות את זה. קודם כל, לא תמיד שהיא תתקשר אליי, תהיה בבית. נכון, במקרה הייתה בבית. אולי בכלל לא בבית. חוץ מזה, זה יסתדר לה, יכול להיות שבפעם הבית תגיד לה חמודה, היום אני לא בא. אבל מה זה אומר לילדה שכשהיא במצוקה, אמא אומרת לה, אני באה אלייך. מה זה אומר לילדה? זה אומר לילדה שאמא מוכנה הייתה להזיז את כל העולם שלה בשבילי. נכון שבשביל אמא שלי נעלי ספורט זה די טיפשי, די אלוף. הרי המושג הזה עוד מעט כבר יישכח מהילדה. נכון, היא תגמור את התיכון וכבר לא יהיה דבר כזה נעלי ספורט. אבל עכשיו זה כל כך, כל כך, כל כך חשוב לילד שלי, שאני מוכנה בשבילו גם לעמוד בפקק שעתיים, העיקר ששימחתי אותו. שוב, אני לא אומרת שצריך לעשות את זה תמיד, ממש לא. אבל מבחינתי, הרבה פעמים השיקולים זה אני. זה מתאים לי, זה לא מתאים לי, זה נוח לי, זה לא נוח לי, זה מסתדר לי, זה לא מסתדר לי, זה הולך עם השביל. אין עוד מישהו בעולם שיעשה את זה בשביל הילדה הזאת. אין. יהיו לה גננות טובות, מורות טובות, מדריכות טובות בסניף, בנות שירות טובות, לא משנה מה. אין מישהו בעולם שיעשה את זה. זה אמא. אין. אני מחכה שתשאלו קצת, תטריסו קצת. יש דמות יוקנו של אביב, זה בשכל, זה מה שהרב אומר. דמות יוקנו של אביב זה השכל, זה מה שאמרנו, זה ללמוד, להיזכר בתורה של האבות, להיזכר לעולם, בעולם השכלי שאנחנו שייכים אליו, הרוחני. אבל הרב אומר, זה לא מספיק. צריך גם איזה משהו שהוא בתוך החיים. אמא זה בתוך החיים. מה שאמא נותנת לילד שלה בתוך החיים, ואני אומרת, זה לפני החינוך, בסדר? זה שהיא נותנת לו אהבה, זה שהיא נותנת לו אמונה, זה שהיא נותנת לו חום, זה שהיא אומרת לו, אתה הכל בשבילי, זה שהיא בוכה איתו, זה שהיא צוחקת איתו, זה משהו, איזשהו חוסן אחר, שזה הרב קורא לו, מורגש ומוטבע, הוא בתוכך הילד הזה, תטביע בו, תטביע, זה לא סתם שלו, כי אם ידביק אותו עליך, למה הוא ידביק אותו? כי זה דרך החיים. אמא זה חיים. זה מה שאמא נותנת לילד, זה אי אפשר בלי זה. בסדר? אז דמות יוקנו של אביב זה השכל. אמא זה העולם הרגשי. שוב, עולם רגשי זה דרך החיים. אומר הרב, באשר חינוך ההרגשה והטבעיות של קניינים גמורים התלויים ברוב פעולות מיני ילדות, תלויים בחינוך חיים. זה שלכם. זה שלכם. זה משימה שלכם. איך יהיה הדור הבא? מי יהיה הדור הבא? האם הדור הבא יהיה מלא עוז וחוסן, וגם עדינות, וגם אצילות, וגם ישרות, וגם זה אימא, זה אימא. לא מספיק רק בשכל. כן. רגע. אז זה שני שיעורים. יש אצל האישה רגש באופן דומיננטי, זה הכרחי לחיים. אי אפשר להיות כמו סרגל בתוך החיים, אתה לא יכול, אבל בעבודה הפנימית שלנו, הרגל חייב להיות, הרגש חייב להיות יונק מהשכל. מה זה מהשכל? שוב, מכל הלימוד שלמדת. אי אפשר שהרגש יגלוש לכל מיני עולמות אחרים בגלל שאת מרגישה. זה מה שלמדנו על מרים, כן? הרואה בעירה של מרים, שזה רגש שהוא טהור, שזה רגש שהוא מחובר. לכן אנחנו אומרים שכשאדם עובד את העבודה שלו, זה שכל, רגש, רצון, דמיון, בסדר הזה. אבל חייבים את הדומיננטיות של הרגש של האישה. איך הרגש הזה יהיה אמיתי? בזה שבשכל היא תמיד תהיה מחוברת לתורה. לכן הוא אומר, באומרו, אנא פלוני מזרד יוסף קעתינה, יאמר, בר פלוניתה על שם אמו. וגדולה היא פעולת האמירה עם המעשה המתייחס להוראות הנשגבות והקדושות הללו, להפעיל על האדם כוח של חוזק פנימי מוסרי וטבעי. וממילא ינצל מעין רעה מכל הצדדים. ביות נפשו מתרוממת לשאיפות גדולות וברורות אצלו, מתייחדות בכל חלקי חייו המפוזרות לכלל גדול ושלם. אז צריך את הצדדים השכליים וצריך את העולם הרגשי, הטהור, הישר, האמיתי, שכל אמא צריכה לתת לילד שלה. איך דרך החיים? אל תנעמי יותר מדי נאומים לילד שלך. ובטח שאל תגידי לו כל הזמן למה לא עשית ככה ותעשה ככה, ומתי תעשה ככה ולמה אתה עוד לא ככה. זה לא זה. זה לא זה, זה בתוך החיים. תהי את יותר ישרה, אני מדברת על עצמי, ויותר עדינה, ויותר אצילית, ויותר אמיתית, ויותר טובה, ויותר רחמנית, זה מספיק. כל המילים שאנחנו אומרות, ואנחנו אומרות בלי סוף מילים, כי תשעה קבין של שיחה לקחנו, כל זה רק התוספות. קודם חיים, 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 הרגשה שיהיה לו ודאי, ודאי, שאת שם תמיד, 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 תמיד בשבילו, תמיד יהיה מה שיהיה. גם כשאת לא יכולה, לפעמים תגיד לו, אני נורא, 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 נורא רוצה. אני נורא משתוקקת, ואני לא יכולה. לא יכולה. כן.
אז למה דווקא
היא
נקודה מעין
הרב? אמרנו, יש את הצד של יוסף שמחבר אותנו לצד של אבא, אבל אי אפשר רק עם אבא. חייבים גם מצד שני. זה שילום? כן. על כן יהיה עולי עין. אמרנו עולי עין יותר רוממים מאפשרות שליטת העין בכל השפעה חיצונית נפרזה לרעה. אז לדעת שכשאת מגיעה למקום חדש יש חשש לעין רעה, יש סכנה כזאת, יש סכנה של עין רעה כשאת באה למקום חדש. ואם תתעלמי מזה, יכול להיות שתמצאי את עצמך בבור עמוק. ואם לא תתעלמי מזה ותעשי את מה שצריך, תחברי את עצמך לאן שצריך, אז יש סיכוי שהעין רעה הזאת כמו השד של אתמול, היא פשוט לא תהיה קיימת, לא יהיה לה שום השפעה על החיים שלך. כן. המקום של האבא זה הלימוד, השכל, הידיעות, ההכרות, כל מה שאספת בשכל. גם העבודה השכלית היא חשובה. נכון, אמרנו אתמול, אף פעם אל תשאירי שבוע שלא תשמעי בו שיעור. מה זה שיעור? שיעור זה חיבור לאבא, שוב, לצדדים השכליים של החיים.
אבל בסוף גם קיים בו איזשהו...
ברור, זה משלים. גם אמא בסוף יש בשכל. אמא היא לא טיפשה. אבל אצל אבא הצד הדומיננטי זה שכל, ואצל אמא הצד הדומיננטי זה רגש. ואם תעקבו אחרי אבות ואמאות, תראו שבדרך כלל זה ככה. בעולם. אז בואו רק ננסה לגמור את זה. וביותר באור וצד כללי, לבד ההתרוממות, גם החפצים הנמוכים, יש להם התבצרות בטוחה. מפני היות מרכז חייו עולמו הפנימי, וממנה ישלח קווים אל עולמו החיצוני, מצד ההכרה הברורה של חובתו הגדולה והצודקת. אם אדם ילך ככה, הוא יצליח גם בפרטי החיים להיות שמור, בפרטי החיים להיות מחובר. אבל כדגים הללו שבים, שמים מכסים עליהם, כן עין הרע לא שולטת בהם בזרעו של יוסף, הבאים בכוחו ויורשים השפעת קדושתו, המתעוררת בכל אחד מישראל מצד כללותו ויחוסו ליוסף, שמורה על גדולת ההשפעה שהשפיעה עליהם מידתו של יוסף הצדיק, להכיר את הגבורה הפנימית הבאה באמת על ידי ניסיון כביר, שמכניס את האדם בכלל גיבורי כוח עושה דברו, כדי אמרינן בקידושין, כגון רבי צדוק וחבריו, אותם הקדושים הנוחלים מידתו של יוסף הצדיק, שמכירים הוד הגבורה הפנימית, והם על ידי זה גיבורים בעבודת יוצרם, עושים דברים לשם פועלם ומדברים בהם לשמם. אז לקחת את השנה הזאת, נכון? בשנה הזאת הייתם כמו הדגים האלה שבים, שאין עין הרע שולטת בהם. למה אין עין הרע שולטת בהם? כי הייתם בחבורה, חבורה של טוב, חבורה של חן, חבורה של ישרות, חבורה של אמת, זה כמו הדגים שבים. את תקחי את זה. תקחי את כל מה שרכשת בשנה הזאת, ושימשיך ללכת איתך, שזה יהיה בתוך התרמיל שלך, והתרמיל שלך יהיה פה בפנים. הוא לא יהיה בחוץ, כל פעם תתחיל לפתוח אותו ולבדוק מה יש שם. בפנים, בפנים, בפנים. ואם תבואי ככה למקום חדש, אז שום עין רעה לא תצליח להפיל אותך. שום דבר, את תהיי איתנה ועוצמתית וחזקה, אני לא אומרת שלא יהיה קשה, דיברנו אתמול, נכון? וכשקשה, אז מחפשים חברה. כשקשה, מחפשים שתי חברות. כשקשה, הולכים ללמוד תורה. כשקשה, נזכרים באבות ובאמהות. אבל לא ללכת לאיבוד, לא לתת למציאות להביא אותך למקום של חלישות, ואז כל עין רע יכולה להפיל אותי, וגמרנו. התחסל לי. שנזכה להיות תלמידות של יוסף הצדיק, בעזרת השם. עכשיו אני רוצה שנדבר רגע על מחר, מה קורה עם הבישולים ומה קורה עם ה... יש עוד מישהי שההורים שלה כבר... ספיר, ההורים שלך באים? תעשו טובה, תבדקו, כי יש בינתיים 19 בנות, אני מצפה שיהיו לפחות 25.